כל פעם שהציעו לי מישהו, דחיתי.
לי אפילו לא היה אומץ לפתוח אפליקציה.
אני בת 20 ואחותי הקטנה כבר נשואה.
אני בת 24 ועדיין לא הייתי בזוגיות.
אני חושבת שיציעו לי יותר מ5 אנשים להכיר, ואפילו לא הסכמתי לראות תמונה של אחד מהם.
כשאומרים לי אפליקציות, זה ממש מרתיע אותי.
איזה אפליקציות? לי בכלל אין את האפשרות הזו. הכל בדרך מסורתית לפי הדת.
זה אפילו לא משנה מהי הדרך להכיר.
אני פשוט ביישנית.
אני פשוט ביישנית.
אתם מאזינים ומאזינות לפודקאסט עד החתונה זה יעבור. אני סלם סביח ואיתי ליבטל.
וביחד נדבר על הפחד מהצעד הראשון למציאת זוגיות ועל הכלים שיכולים לעזור לכל אחת ואחד.
כולנו יש את החלום של החתונה הזאת. השעון מתחיל רגע לתקתק בגיל 25, משהו מתחיל לבעבע אם זה לא קורה, ואז זהו, לקראת גיל 30 את כבר שרופה. אם זה לא קרה זה אסון. אני רנטה גורודניצקי, אני בת 32 מרמת גן, אני מאסטר טריינר ומאמנת, מוסמכת.
אנחנו צריכות קצת ללכת אחורה. כשאנחנו מסתכלות על ההורים שלנו, אנחנו רואות בינינו הרבה הבדלים.
ולא הבדלים רק ברמה הזוגית, כמו מתי ההורים שלנו התחתנו, אלא הרבה מעבר לזה. ואולי הפער הבין דורי הזה הוא זה שגורם לנו קצת לפחד.
השינוי הזה הוא בכללי הדור שלנו, הוא דור שהוא קצת יותר, נגיד נקרא לזה במרכאות, מפונק. העולם משתנה, אנחנו לא הדור של ההורים שלנו. ההורים שלנו זה דור שחוו הרבה יותר קשיים, הרבה פחות מודעות. ככל שאני יותר מודעת, אז יש לי פתאום הבנה שאני רוצה לפתח קריירה, ויש לי צרכים. אני חושבת שזה גם עניין דמוגרפי, אוקיי? אני מניחה, מה זה מניחה? בוודאות, במרכז, אוקיי? תל אביב, רמת גן, גבעתיים, אנחנו נראה גילאים הרבה יותר גדולים של רווקות מאוחרת. לעומת זאת, בפריפריות, בצפון הרחוק, אנחנו נראה אחוזים יותר קטנים או גילאים יותר מוקדמים. יש לזה גם את העניין של זה. זאת אומרת, יש פה גם עניין שהוא דמוגרפי. יש לי שאלה, את אומרת, אצלכם במגזר הבדואי, זה קורה בגיל צעיר יותר. אבל האם ממד הלחץ, כשזה לא בגיל צעיר כל כך, הוא אותו ממד שהיה כשההורים שלנו היו בגילנו?
כן, עכשיו אני בת 20 והחברה מסתכלת כאילו אחד עכשיו את לא התחתנת, אז יש לחץ מאוד מאוד גדול גם מההורים שלי, אבל הלחץ הזה יותר מאימא. עכשיו אנשים התפתחו, אם היא הגיעה עד גיל 20 ולא התחתנה עד עכשיו, אז לא קרה כלום, זה סבבה מבחינתם.
אני יכולה להגיד לך שגם אצלי אמא שלי התחתנה בגיל 19, התחתנה בגיל 21, כבר ילדה אותי.
כן, גם אצלי, אמא שלי התחתנה בגיל 22.
כולנו יש את החלום של החתונה הזאת, השעון מתחיל רגע לתקתק בגיל 25, משהו מתחיל לבעבע אם זה לא קורה, ואז זהו, לקראת גיל 30 את כבר שרופה. אם זה לא קרה זה אסון, אבל זה פחות או יותר הגילאים. בטוח שגם במגזרים, זאת אומרת, השמרנים יותר, הגילאים שהיום הכפתור הזה נלחץ, הוא עדיין יותר מבוגר מהגילאים של ההורים שלנו. בסוף ההורים שלנו רוצים הרבה פעמים שנגשים עבורנו את הכי טוב שאפשר. אני חושבת שהבסיס של זה הוא לזכור שכל אדם הוא אינדיבידואל באשר הוא. אחת הבעיות שלנו כיום זה שיש עדיין, גם בשנת 2023, איזשהו אידיאל חברתי. זאת אומרת, עדיין גם היום האידיאל החברתי הוא זוגיות בגיל, אם פעם זה היה בגיל 18-19, אז היום זה גיל 25-6, ושמובילה לחתונה, שמובילה לילדים, והמסלול הוא מאוד ברור.
אז יש ציפייה ואידיאל חברתי מסוים. תחשבו על זה רגע. כמה פעמים בחודש שואלים אתכן מה עם זוגיות? וצריך להגיד את האמת, יש בה אחד.
אוקיי, אז יש פער בין דורי בינינו לבין ההורים שלנו. אבל זה לא עונה לי על השאלה, ממה נובע הפחד הזה?
כולנו מפחדים. גם מי שהוא רווק וגם מי ששנים במערכות יחסים, לכל אחד יש את הפחדים שלו. כי פחד הוא הדבר הכי טבעי אצל בן אדם. יש פה שתי נקודות. זאת אומרת, גם הפחד של הצעד הראשון, וגם הפחד של להגיע לגיל מבוגר. יכול להיות שבמגזר שמרני יותר, הגיל המבוגר זה גיל 25 והוא כבר מבוגר, ואצל מישהי שאת לא יודעת מה, חילונית, טסה לחול, בשבילה גיל מבוגר זה שלה, זה 35 בכלל. זאת אומרת, הסממן של הפחד להגיע לגיל מבוגר, הוא חד משמעית תבניות חברתיות. והעניין של הצעד הראשון, זה כבר אישיו אחר. אנחנו עידן שמדבר על הרבה מאוד העצמה נשית ופמיניזם, ועדיין הרוב המוחלט שלנו כנשים רוצות שיתחילו איתנו ויחזרו אחרינו כמו בעבר.
אצלי אין באמת את האפשרות הזאת. בכל זאת חברה שמרנית. אבל ליב, היית רוצה שזה יהיה ככה?
אם לומר את האמת, וכן, זה קצת קשה להודות בזה, הייתי רוצה שיחזרו אחריי.
כשההורים שלנו היו צעירים והיו בנקודה שלנו, לא היה להם את עולם השפע. הם יכלו לבחור רק מי שהכירו להם, או מישהו מהעיר שלהם, מהסביבה שלהם, מבית הספר, מהצבא, אבל היה להם פחות את העולם הזה של בוא נפתח אפליקציה ונכיר אנשים מכל הארץ, אוקיי? הדבר הזה הוא מדהים בעיניי, כי הוא מאפשר לנו להכיר יותר אנשים. אבל אנחנו לא צריכות להאחז רק בזה. בסופו של דבר, הרצון שלי להכיר אדם מונע מאוד המון דברים וצרכים. א', אני מזמינה כל אחת לבדוק האם היא מכירה את עצמה מספיק טוב. אם יש לי פחדים מסוימים, אפשר לחצות אותם באמצעות טיפול, אבל גם אפשר לעשות את זה באמצעות עוד המון דברים בדרך. הרי למה אנחנו מפחדות? אנחנו מפחדות בדרך כלל, או כי אנחנו לא מאמינות שאנחנו מספיק טובות למערכת הזוגית הזאת, או כי אנחנו מפחדות להיפגע מהכאב. לרוב זה מאיזשהו ניסיון, או ניסיון שראינו שמישהו עבר ואנחנו לא רוצות לחוות, או ניסיון שחווינו בעצמנו.
אני חושבת שיש פער בין הדרך שבה גברים התחילו בעבר לבין היום. תכלס, אם נסתכל על התמונה בשטח, יש תחושה שלרוב הגברים אין אומץ להתחיל פנים מול פנים.
יש איזושהי אמונה מגבילה להמון נשים שמגיעות אליי לקליניקה, שגברים לא מתחילים איתך יותר היום ברחוב. אני יכולה להגיד לכם שמתחילים איתי מלא אנשים ברחוב. מאז שאני, גם אני על עצמי, שיניתי את ההילה הזאת שסובבת אותי. כי האנרגיה שלנו זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת. ואם אני אאמין שאני יכולה להכיר גבר היום רק באפליקציה, אז הראש שלי יהיה תקוע כל הזמן בטלפון. אני נגיד החלטתי ביני לבין עצמי כבר ממש מזמן, שכשאני יוצאת מהבית בבוקר, אני, גם כשאני שומעת מוזיקה לדוגמה, אני אוהבת מאוד לשמוע מוזיקה, אני מסתובבת עם אוזניות, אני שמה רק אוזניה אחת, אני תמיד פנויה, ואני לא עם הטלפון ביד. מהרגע שיצאתי הביתה עד הרגע שהגעתי לעבודה, אני לא עם הטלפון ביד, הטלפון שלי בתוך התיק.
אז זה מאפשר לאנשים לפנות אלייך?
כן, בשביל לחצות את הדברים האלה, יש המון דברים שאפשר לעשות, אבל הפוקוס שלנו צריך להיות על זה. כל מי ששומעת את זה עכשיו, אבל מזהה שהיא ישבה בבית ולא עושה שום דבר עבור הצעד הזה, גם להעביר ימינה ושמאלה באפליקציות, זה לא מספיק. איך האפליקציה שלך נראית? איזה תמונות בחרת לאפליקציה הזאת? מה כתבת באפליקציה?
אז מאיפה אנחנו צריכות להתחיל?
לא כל אישה צריכה לעשות צעד ראשון. אני לא חושבת שיש פה כן או לא משמעי. אבל צעד ראשון לא חייב להיות ההודעה הראשונית הזאת. צעד ראשון יכול להיות גם בחיים האמיתיים, כי בואו, עידן האפליקציות הוא נהדר, זה ממש לא המימד היחיד, שבו אנחנו יכולות להכיר גברים היום. צעד ראשון בעיניי הוא גם יכולת לעמוד סתם בתחנת אוטובוס, או הבחור בכיתה או בקפיטריה, או לא משנה איפה אנחנו רואות אותו, ושיש איזה מישהו שנראה בינינו מקסים וחמוד או מוצחן בעינינו, לא משנה מה, מאיזו סיבה, זה לחייך אליו, זה להשאיר אליו מבט, לייצר איזושהי אינטראקציה, להתחיל עם גבר, לא אומר שאני חייבת לבוא אליו, להגיד לו שומע, אתה סופר מוצחן בעיניי, בוא בבקשה, אני רוצה לתת לך את המספר שלי כדי שתעשה משהו, או שבוא נצא. זה לא חייב להיות בצורה הזאת. אם אני מאמינה בדעותיי, שהגבר שאני אמשך אליו יותר הוא אחד כזה שיפנה אליי, אז אני לא צריכה להשאיר את כל האחריות עליו.
מבחינתי גם לחייך למישהו או לבקש ממנו את המספר שלו זה כמעט אותו קושי, וגם כשמסתכלים עליי אני מאוד מובכת מזה, ולפעמים אני אפילו מורידה את המבט, וזה נשמע לי מאוד קשה.
מסכימה איתך, אבל בסופו של דבר אנחנו גם צריכות להיות אקטיביות, אקטיביות זה גם האנרגיה שאני משדרת, זה הפתיחות, זה החיוך שלי, זה כמה אני מישירה מבט עם אנשים, זה עם איזה מצב רוח אני הולכת ברחוב, ועם למי שיש איזשהו חסם שהיא לא מצליחה לחצות, אוקיי, והיא מרגישה שזה לא עובד לה, אני מזמינה אותה לטפל בזה, זאת אומרת לטפל, לאמן, לבחון את הנקודות האלה. אני רוצה להכיר את עצמי יותר טוב, חד משמעית להכיר את עצמי בצורה יותר עמוקה, ודבר שני, להגדיר מהו האדם ברמה הערכית, לא שיהיה גבוה והייטקיסט, אלא ברמת האדם שהוא, מה אני רוצה שהוא יהווה עבורי, מה אני רוצה שהוא ייצג כבן אדם.
אז בעצם ההתחלה, ואפילו רק חיפוש הזוגיות, היא הרבה יותר מורכבת מלפתוח אפליקציה או להסכים לשידוך. יש כל כך הרבה דברים אחרים ביניהם.
קודם כל, צריך להיות שלימה עם עצמי, ולשים לב מה אני משדרת לעולם. וגם אם לא נמצא זוגיות מחר, הכל בסדר. נעשה מה שצריך לעשות בשביל למצוא, וכל דבר יגיע בזמן שלו.
אם אני כל הזמן חושב שהעולם אשם בבעיות שלי, זאת אומרת שאני שם את עצמי, מעמיד את עצמי בעמדת הקורבן. ואם אני רוצה להשיג משהו בחיים, אני צריך לפעול.
אתם האזנתם והאזנתם לפודקאסט, עד החתונה זה יעבור. אני ליפטל, ואיתי עבדה סלם סביך. תודה רבה לרנת גורודניצקי, מאסטר טריינר ומאמנת מוסמכת, על ההשתתפות, ולעדן דוידוב ונסטה שוסטר, על הליווי.